שירה.
פעם שלישית שאנחנו מנסות להקליט את זה. אנחנו חייבות להיות כנות איתכם. מעבר לזה שהייתה לנו היום בעיה עם המיקרופונים, פשוט לא היה אז, אבל אנחנו עכשיו נתחיל ויהיה פרק טוב. נכון?
כן, אז האיכות עדיין לא מספיק טובה כמו שמגיע לכם, כי המיקרופונים החדשים שלנו לא מתפקדים כמו שהם צריכים לתפקד. חזרנו למיקרופון הישן, אנחנו עובדות על זה, בבקשה תהיו סבלנים איתנו. אבל בינתיים אנחנו ממשיכות להוציא לכם פרקים שהתוכן שלהם הוא באיכות שאין כמוה.
וואו.
ואי אפשר להתעלות עליה.
וואו. מטורף.
והיום כדי לעודד את רוחנו אחרי הכישלון בעבודה עם המיקרופון, אנחנו נדבר, על מי אנחנו נדבר היום, שירה?
אנחנו נדבר היום על אלוהי העולם הזה, אלוהי המשרד, סמל מין אייקוני. אנחנו נדבר היום על מייקל סקוט.
מייקל פאקינג סקוט. כמו שאתם יודעים, לא כל כך פשוט לבנות פרק על מייקל, כי יש כל כך הרבה מה להגיד עליו, אבל רוב מה שאני לפחות רוצה להגיד עליו זה, Oh my God, כמה הוא מדהים וכמה סטיב מדהים.
כן. זה מאוד קשה לעשות פרק על מייקל מבלי רק להגיד את הדברים האלה, אבל אנחנו נעשה את זה.
והחלטנו לתת למייקל את אותו כבוד שנתנו לדווייט ולפאם, ולהתחיל עם רנדאון על מה שקורה איתו במהלך העונות. כמובן שאי אפשר לחסות אפילו כמעט את כל ההתפתחויות ואת כל השינויים שמייקל עובר במהלך העונות, אבל אנחנו נדבר רגע על הדברים הגדולים שקרו איתו בכל עונה ונעשה לעצמנו קצת סדר בראש.
בעצם בפרק הזה אנחנו נתחיל ברנדאון, נגיד מה אנחנו מרגישות לגבי כל עונה. אנחנו נמשיך בילדות של מייקל, מה הפך אותו להיות לסמל מין שהוא היום, ואנחנו נסיים בעשר הרגעים הכי מרגשים של מייקל סקוט. שנתחיל?
שנתחיל.
בבקשה.
בעונה הראשונה, מייקל הוא די בלתי נסבל. כמו שדיברנו כבר, עוד לא היה לו את הלב שהיוצרים הכניסו בעונות הבאות. יש לו את כל התכונות הרעות שליוו אותו במהלך כל העונות, את הגזענות, את הבורות, את חוסר המודעות העצמית, אבל אין לו את התכונות הגואלות. הוא לא חמוד.
נכון, מעבר לזה שהוא לא חמוד, הוא פשוט הוא בלתי נסבל. עכשיו, הוא גזעני כל העונות, אבל הוא פה היה גזעני בקטע כאילו הוא היה מודע לעצמו. זה לא הגיע לשלב שהכותבים כבר אמרו, אוקיי, למה הוא גזעני, למה הוא כזה מעצבן, למה יש לו כתלוג בראש לכל בן אדם, שאנחנו יודעים את זה בעונות האחרות שזה כבר מגיע מאיזושהי סיבה, שהוא פשוט לא בן אדם כזה מפותח מחשבתית.
נכון.
או רגשית, ובעונה הזאת הוא פשוט מניאק, הוא פשוט דוש. חשוב לציין שהעונה הראשונה פשוט יותר הסתמכה על הפורמט הבריטי.
נכון.
ולכן העונה הראשונה היא לא כל כך ייצגה את מייקל כמו שאנחנו מכירים אותו היום.
נכון. ובעונה השנייה דיברנו על זה כבר כמה פעמים, אז לא ניכנס לזה לעומק, אבל מייקל עובר איזשהו שינוי והוא נהיה חמוד יותר, ומעבר לזה גם דברים טובים יותר מתחילים לקרות לו.
נכון. הוא ממש קונה דירה. בעצמו, לבד, עם דווייט,
נכון.
שמתלווה אליו, למרות שהוא לא חושב שזאת החלטה נכונה בסוף, בהתחלה הוא ממש אומר, וואו, זה מדהים, הוא כאילו כמו, זה קצת כמו הבנות האלה, שקונות לעצמן סמלת חתונה בשביל שיגיע החתן, אז כזה, כאילו בשביל שתהיה לו משפחה, אני יפה. קצת מרגישה.
בעונה הזאת גם יש לנו את הפרק הלקוח, שבו אנחנו מגלים שמייקל הוא איש מחירות ממש טוב, ואנחנו מבינים בעצם איך קרה שהוא נהיה מנהל.
זה הדבר הכי חשוב לדעתי בדמות של מייקל. באמת אני מרגישה ככה, כי אנחנו רואים שהוא לוזר, כי אנחנו רואים שאין לו, איך דווייט אומר, he has no land or wife, או משהו כזה.
Or friends.
או חברים, כאילו אין לו כלום בחיים. אז איך הוא נהיה מנהל? גם בעונה הראשונה ממש אנחנו חושבים על זה, כי אנחנו גם רואים שאין לו כל כך קשרים, יש לו כאילו ממש אפס ביחסי אנוש.
נכון.
הוא לא טוב בזה. ואני ממש ממש אוהבת את זה שהכותבים חשבו על זה, והם לא השאירו את זה ככה סתם כי זה מצחיק וכי זה סיטקום, אלא ממש ממש חשבו על זה שאוקיי, אולי בעצם הוא ממש טוב בלהיות מוכר. זה הגיוני.
נכון.
יש אנשים שהם טובים בעבודה שלהם, והם אנשי קריירה מדהימים, אבל אין להם כלום בחיים.
נכון, ויש גם אנשים שהם אנשי מחירות מדהימים, שהכישורים החברתיים שלהם בעצם לא מדהימים. זה נשמע נכון. כאילו זו סתירה, אבל בעצם זה אפילו הרבה פעמים הולך ביחד.
נכון.
לא אצלכם. קל מאזיננו היקר, אבל אצל אנשים אחרים שהכרתי.
בפרק הלקוח רואים את זה ממש טוב.
ונכון, ובפרק הזה גם יש לנו את הפעם הראשונה ש, שלמייקל יש קטע עם ג'ן. הם מתנשקים, נכון. הם הולכים ביחד לחדר שלה במלון, הם מדברים כל הלילה ומתחבקים.
מה חשבת על זה פעם ראשונה שצפית?
לא יודעת, עברו מאז מעל 10 שנים, אולי אפילו יותר.
מלא זמן.
מלא
הייתי
זמן.
הייתי בת 11. אבל כן, אני זוכרת שפעם ראשונה שראיתי, אז ממש... ממש החזקתי להם אצבעות. רציתי שזה יצליח.
כי בהתחלה את עוד לא יודעת שהיא משוגעת.
נכון.
אז את, you're rooting for them.
נכון. אני גם לא יודעת שהיא משוגעת, ואני גם לא יודעת שמייקל פשוט, היא לא מספיק טובה בשבילו. באמת.
הוא לא מספיק טוב בשבילה, והיא לא מספיק טובה בשבילו. אני חושבת.
לשני הצדדים, נכון. Trophy wife. כן.
ממש. בעונה 3, מייקל ממשיך להיות חמוד. יש לו את הסיפור הזה עם קרול, עם הסוכנת נדלן שלו, שבסופו של דבר נפרדת ממנו, ואז הוא טס לג'מייקה עם ג'ן.
זה היה לך אמין?
שהסכימה לטוס לג'מייקה?
כן.
אני חושבת אני לא זוכרת. אני חושבת שבאותו רגע בצפייה ראשונה, זה היה יכול לראות מאוד לא אמין, אבל ככל שהפרקים נמשכים ואנחנו מכירים אותה יותר, אנחנו מבינים שהיא יכולה לעשות החלטות נמהרות, ושהיא מאוד נמשכת למייקל, ומאוד נמשכת לזה שזאת מערכת יחסים אסורה, ואז את מבינה למה היא תעשה את זה.
אז בשבילי זה ממש היה טיפה פאק באמינות,
כן.
אבל, כן, אבל, ממש ממש בהמשך הפרקים, אז כמו שאת אומרת, באמת הבנתי למה זה קרה, ואני יודעת מתי זה התחיל להיות לי ממש אמין, כשג'ן אמרה איזה משפט, משפט אחד שהיא אמרה, הפסיכולוג שלי חושב שאני, וואי, מה זה היה? הורסת לעצמי דברים או משהו כזה.
שאני לא נותנת לעצמי להיות מאושרת.
כן, משהו כזה. כאילו, היא אמרה משהו שהפסיכולוג שלי חושב שאני צריכה לעשות ככה וככה, שזה כאילו התקשר לזוגיות שלה עם מייקל. ואז אמרתי, אוקיי, אז אנחנו יודעים כמה דברים על האישה הזאת, אנחנו יודעים שהיא בטיפול, אנחנו יודעים שיש לה קצת בעיות, אנחנו יודעים שהיא עושה דברים שהפסיכולוג שלה אומר לה, כאילו, זה דברים. גם אני עושה דברים שהפסיכולוגית שלי אומרת לי, כן? אבל זה לא אומר שאני משוגעת. אולי אני כן.
אבל לא בגלל זה.
אבל לא בגלל זה, כן.
אז מייקל מתחיל לצאת עם ג'ן ברצינות, ואנחנו רואים שמערכת היחסים הזאת מאוד מאמללת אותו, ובסופו של דבר הוא נפרד מג'ן בהודעה קולית בעיוד של נשות המשרד החמודות, אבל אחרי, לא יודעת, 2-3 פרקים הוא חוזר אליה בגלל שהיא עשתה הגדלת חזה והם עוברים לגור ביחד. העונה הזאת נגמרת בפרק של The Job, שבו מייקל חושב שיקבל עבודה בקורפרט, אבל בסוף הוא לא מקבל אותה ונשאר איתנו במשרד.
נכון.
אני מאוד אהבתי את מייקל בעונה הזאת.
בעונה 3?
כן, היה כיף.
כן.
עונות 2-3.
היה ממש כיף. בגלל זה אני חושבת שעונה 3 היא עונה מאוד מאוד אהובה על כולם. כאילו אין על זה כל כך התווכחות. כאילו כולם מסכימים שעונה 3 היא באמת ממש ממש טובה.
כן, הדבר היחיד שקצת מוריד אותה למטה זה הסיפור של סטנפורד. שזה
נכון.
שזה לא סקרנטון וקצת קשה להתחבר לזה.
נכון.
וכל הדמויות החדשות והכל, אבל לפחות מבחינת מייקל אני חושבת שאין על זה עוררין שהוא בסיאו פה.
חד משמעית, ללא ספק. עונות 2 ו3 זה העונות של מייקל.
בעונה 4, מייקל גר עם ג'ן. והוא די אומלל, כמו שאנחנו מגלים בהדרגה במהלך העונה. בסופו של דבר, בדינר פארטי, הם נפרדים, ובסוף העונה מגיעה עובדת חדשה, בשם הולי פלקס.
הולי פלקס.
הולי הולס.
הולס. מה זה הולס? זה כאילו קדוש.
זה השם שלה.
לא, אבל מה התרגום?
אין לי מושג.
אנחנו נבדוק את זה.
צריך לבדוק את זה.
איזה קטע זה, שממש דיברתי על זה גם בפרק הקודם, אבל בסוף כאילו אני ממש אוהבת את זה שהם עשו את זה שמייקל נפרד מג'ן, כאילו מייקל וג'ן נפרדים ואז ישר מגיע הולי, זה כאילו היה השערה של לפני השקט.
אוי, יפה.
ממש אהבתי את זה.
כן. נכון. מה קורה בעונה 5, שירה?
בעונה 5, מייקל והולי מפלרטטים בדרך שלהם, עושים אחד לשני קול של יודה.
וואקה 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 וואק.
כן. וג'ים אומר שהוא מבין למה הולי נמשכת למייקל.
Because she's a huge dork.
בדיוק.
יפה.
מה שקורה זה שבפרק 4 הם כבר ביחד. אבל, פרק אחרי, כולנו מגלים שמחזירים את הולי בחזרה לנשווה.
ואנחנו שבורי לב ביחד עם מייקל.
זה היה קצת מדי. זה פשוט היה קצת מדי. כל כך רציתי לראות אותם ביחד. זה היה כל כך קצר. מצד שני, מה הם היו מראים כאילו?
זה כיף לראות אותם ביחד. אני למשל מאוד נהניתי מהפרק של ה-PDA. יש משהו מקסים בלראות אותם ביחד.
וואו, אני כל כך נהנית מהפרק של ה-PDA תמיד.
כן, אבל כמו שאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו צריכים את הגיבורים שלנו בחיפוש. אנחנו לא יכולים שהם יגיעו למנוחה ולנחלה באמצע עונה 4. זה יתחיל להיות משעמם, ראה ערך מוניקה וצ'נדלר. למה אני כל הזמן הולכת לחברים?
את כל הזמן הולכת לחברים. כי אין לי לעשות, זה סיטקום טוב.
הוא טוב, היה מצחיק. כן.
אבל לא היה לו עומק רגשי כל כך. ולכן קל להשוות אותו לסדרות עם עומקים רגשיים.
כן, הוא גם עושה כזה וי גם על כל ה... או שהוא גם, אולי גם יצר הרבה מהתופעות שאנחנו רואים בסיטקומים, כמו ה-Will Day, One Day.
נכון,
וכמו
נכון.
וכמו באמת הזוג מבין החברים שמתחתן, והפלנדריזיישן, זאת התופעה הזאת שדיברתי עליה, שאיזושהי דמות הופכת להיות מצומצמת למימד אחד, זה מה שקרה גם לקווין ולג'וי בחברים.
כן, נכון.
אז כן, אז כל הזמן אני אמשיך להשוות לחברים, אני מנצלת.
זו תמיד ההשוואה המושלמת.
לקראת סוף עונה 5, יש לנו את קו העלילה האהוב עלייך, של מייקל סקוט פייפר קמפני, שבסופו של דבר אנחנו חוזרים לאותה נקודה שבה התחלנו, כשמייקל מפגין, אבל הרבה חוכמה וחדות, ושכל ישר, והוא מחזיר את כולם לעבוד במשרד. ובפרק האחרון של העונה, שנקרא Company Picnic, הוא פוגש שוב את הולי, והרגשות מתעוררים, ואני מרגישה ששם, גם רואים איזושהי התפתחות שהוא עבר, כי מייקל הישן היה מתנפל על הולי, והופך את זה ל... הוא היה עושה שם משהו לא בסדר.
נכון. יכול להיות, למרות שאת יודעת מה, מייקל של עונה 2 ו-3 הוא, אולי הוא היה מאוד מאוד אינטואיטיבי או כאילו אימפולסיבי, אבל הוא היה גם מאוד פחדן. אז אני לא יודעת,
הוא הציע לקרול נישואין מול כולם בדבר הזה.
וואי, נכון.
היה מתאים לו לבוא ל... אני לא מרגישה שהוא היה פחדן. אני מרגישה שממש היה מתאים לו לבוא להולי בזמן שהם יצרו יחד את המערכון שלהם. ולנסות להתחיל איתה.
נכון, שכנעת אותי עם הניסויים, מצאת ניסויים לקרול, נכון, אני כמעט שכחתי. איזה קטע? נכון, את צודקת, הוא באמת התנהג פה כמו בן אדם בוגר, אבל בסוף הפרק הוא אומר שהם עוד יחזרו.
כן, זאת הבגרות, שהוא עדיין בקטע שלה לגמרי, אבל הוא עושה את הדבר הנכון, וכל עוד עם מישהו אחר הוא לא מתערב.
כן, הוא מחכה לה.
הוא מחכה לה.
כמו ג'ים.
חמודי.
חמוד נורא.
נכון. בעונה 6, שפה אני כבר מתחילה פחות לאהוב גם את הסדרה וגם את... לא יכולה להגיד שאני פחות אוהבת את הדמות של מייקל, אבל דברים קצת מתחילים לחזור על עצמם ולהיות טיפה מסורבלים יותר.
כן.
אין שם את הניקיון שהיה בעונות הראשונות.
נכון.
ג'י מקבל קידום ונהיה co-manager, ונוצר מאבק כוחות כזה בין מייקל לבין ג'ים.
כן.
פה אנחנו גם רואים את הניסיון שמייקל צבר בשנים שבהן הוא היה מנהל.
איפה את רואה את זה?
למשל בפרק ש... האמת שאני חושבת עכשיו על הפרק של ה... לאו דווקא שג'ים כבר מנהל, על הפרק של Survivor Man, שג'ים ניסה לאחד את כל ימי ההולדת, ומייקל אומר לו, ניסיתי את זה, זה לא עבד.
וואו, נכון.
או בפרק עם ה... שהם היו צריכים לדעת מה לעשות עם ה... שהם שמו שווית על הפרצופים של אנשים. ומייקל ידע, ראו שיש לו שם, אני לא זוכרת בדיוק מה היה, אבל ראו שיש לו הרבה יותר ניסיון בסיטואציות האלה.
כן, אני תמיד לוקחת את Survivor Man כאיזושהי דוגמה לזה שמייקל כן יודע לנהל בסופו של דבר.
כן, או לפחות הקטע... שיש לו ניסיון.
נכון, נכון, וגם הקטע בסוף שמייקל וג'ים יושבים ביחד וג'ים מבין שהוא קצת נהיה מייקל.
או לפחות הוא מבין את מייקל הרבה יותר.
נכון.
בסוף עונה 6, הוא מתחיל לצאת עם אמא של פאם, יש לנו גם את כל הסיפור עם דונה, הוא מחפש ונראה לי שגם הכותבים קצת מחפשים.
אבל גם בסיפור של דונה הוא היה מאוד בוגר, אני חושבת.
בסופו של דבר, כן, נכון.
כי בסוף הוא נפרד ממנה, כי הוא לא רצה, אני חושבת שמייקל בעונות הראשונות, אולי היה כזה, אני הפילגש, כאילו... זה הסוד הקטן שלנו, כאילו, אני חושבת שהוא היה נורא מתלהב מזה, ופה הוא היה כאילו, אוקיי, פחות מתאים, כאילו.
יכול להיות, כן, יכול להיות שזה גם מראה על איזושהי התפתחות שיש בו.
כן.
עונה 7 היא עונה מאוד מיוחדת כשזה מגיע לדמות של מייקל, כי לקראת סוף העונה, מייקל עוזב.
לא.
לא. הכותבים ידעו מההתחלה שמייקל הולך לעזוב, ולכן חלק גדול מהעונה נכתב כדי להראות לנו את ההתפתחות שלו.
נכון. מעניין אותי מה את חושבת על זה. אם זה היה לדעתך סבבה שהם כאילו היו כזה מלא רגעים של התפתחות.
אני אוהבת את זה, גם כי זה כיף לראות את זה, וגם כי זה לא היה out of the blue, כי הייתה שם הולי. ואז כאילו בגלל שהוא באמת סוף סוף במערכת יחסים בוגרת, שהוא מוכן להקריב בשבילה ושהוא יכול ללמוד ממנה, אז שם בצל המערכת יחסים הזאת הוא מתפתח, ואז יש בזה יותר אמינות.
כן.
אני חושבת שבעונה הזאת אפשר לראות את ההתחלה של ההתפתחות שלו בפרק קאונסלינג, שבו מייקל עובר טיפול על ידי טובי.
כן, את יודעת שזה הופיע לי בטיק טוק, הסצנה של הזה שהוא מסתכל עליו, כאילו שמייקל מסתכל על טובי והוא שונא אותו, ואז כתבתי למטה שטובי הוא תוצאות המדגם ומייקל הוא אני. זה היה כאילו יום אחרי הבחירות.
יפה, צריך להיות מים.
כן.
תעשי לנו איזה אחד, נשים אותו בקבוצה.
אני צריכה.
אני לא יודעת לעשות מימס, אני בת 35.
נכון.
אני יודעת לקרוא מימס.
עם משקפיים אבל.
עם משקפיים על קצה האף.
עושים אותם בסוף האף, בדיוק.
אז בפרק קאונסלינג, זה לא שמייקל מפגין איזושהי גדלות נפש לאורך כל הייעוץ עם טובי, אבל כן, בסופו של דבר הוא מבין שהוא היה קצת אידיוט, והוא אומר, יאללה, בוא פשוט נעשה את זה. ואת חושבת שהייעוץ הזה שהוא עבר עם טובי אחראי גם להתפתחות שהייתה לו במהלך העונה? הוא הפיק מזה משהו?
לא חושבת, אבל אני חושבת שזה יותר הראה לי שמייקל יותר בוגר מבחינה נפשית, כי הוא כן מרשה לעצמו להיפתח. כאילו, במקום להיות ילד שכל הזמן אומר, היה לי ממש כיף ומדהים וסבבה, ועכשיו אני לא רוצה לדבר איתך, כאילו, לשני הקצוות האלה. אז דווקא ממש ממש אהבתי את זה שכאילו באיזשהו שלב הוא מתחיל לשתף והוא מתחיל לדבר, כי בעונות הקודמות זה לא היה ככה. נכון. לא סתם שיתף דברים בשביל לשתף ובשביל לדבר. כן. גם פה זה לא באמת היה ככה ישירות, כי הם עשו את זה תוך כדי משחק, שזה נורא נורא מצחיק, כי אני כסטודנטית לחינוך, שמזכירה את זה בכל פרק, פשוט הכל מתקשר לי לחיים, אין מה לעשות.
זה
היופי. המשרד מתקשר לחיים של כולנו. סתם, אז כאילו חשבתי על זה שאנחנו לפעמים יושבים עם חניכים ומחפשים כאילו איזשהו משחק שהוא לא מספיק פתטי בשביל בני נוער, אבל כאילו גם לא משעמם של כזה, טוב, אז מה, איך המזג האוויר? אז כאילו זה ממש הזכיר לי את זה שכאילו מביאים כזה סתם קלפים או משהו כזה. כאילו כן. כמו ילד
זהו,
כזה.
זהו, כמו ילדים.
כן, כן,
כמו ממש. כמו שעושים ילדים.
כן, אבל הוא שיתף בצורה מאוד מאוד בוגרת. זאת אומרת, הוא לא הסתיר דברים או משהו כזה. זה מראה, לדעתי זה מראה שהוא נהיה טיפה יותר בוגר. נכון. או מבוסת רגשית.
נכון, כן, ויש שם איזושהי סגירה על הקונפליקט שלו עם טובי, לא לגמרי, זה לא שבסופו של דבר הוא חבר של טובי, אבל יש שם איזשהו קלוז'ר למערכת יחסים הזאת.
נכון, בסוף הוא הביא לו אבן והכל בסדר חברים.
הפרק הרביעי של הסדרה זה הפרק Sex Ed, שבו מייקל עובר על דרך כל המאהבות עבר שלו.
וואו, פרק גאוני, ועכשיו אני רואה שהוא נכתב על ידי פול ליברסטין.
לא מפתיע.
פרק ממש טוב.
כן, אחלה של פרק, אחלה של מעבר על פני כל הדמויות, ואנחנו באמת גם נהנים לראות אותו עובר על פני כולם, וגם שוב זה מדגיש לנו ולמייקל, מי זאת הולי בשבילו.
נכון. אני חושבת שמעבר לזה שאנחנו רואים מי זאת הולי בשביל מייקל, אנחנו גם רואים את היכולת של מייקל לקבל איזה לא יודעת אם ביקורת, אבל כאילו משהו שמפריע לאנשים בו. כאילו שקרול כן. אומרת לו בהתחלה ש... הוא עושה דברים, איך הוא אומר? דברים יותר גדולים ממה שהם.
הוא עושה עניין יותר גדול מדברים.
ממה שצריך. אז, ובסוף, כאילו בהתחלה הוא כן מאוד לוקח את זה קשה, כמו ילד. אבל
לא מאוד. אני חושבת באמת, זה ממש נקודה נכונה, כי מייקל של העבר, מרגע שהיינו נותנים לו ביקורת, היה מתחפש למישהו, ושמתה מדינית והולך להראות לה שהיא טועה.
מתחפש לג'יזוס.
כן. ופה הוא... ממש חקר את עצמו, והסתכל פנימה וניסה להבין אם היא צודקת.
בדיוק. ואנחנו רואים את זה בסוף, שהוא מדבר עם הולי. שהולי נכון. אומרת לו את זה, ואז הוא רואים את גלגלי המוח שלו.
כן.
מתחילים לחשוב.
ממש, זה ממש יפה.
נכון.
יש לנו את הפרק viewing party, שבו נוצר קשר ממש חמוד בין מייקל לארין.
וואו.
גם יש שם איזושהי סגירה של העלילה הזאת.
אני מאוד מאוד אהבתי שהם נתנו לזה מקום. אני חושבת נכון. שזה משהו שמאוד מרומז מאז שארין הגיע, וממש אהבתי שהם נתנו לזה מקום, כי הם יכלו גם, אני חושבת, לדלג על זה.
כן, נכון, ממש, אני מסכימה איתך. הם יכלו כאילו ממש להעלים את ארין ברקע,
כן.
לגמרי. יש לנו את woof.com.
וואו, זה פרק מדהים בשביל מייקל. הוא מתעלם מזה שראינו החבר הכי טוב שלו. וכאילו בהתחלה הוא כן מאוד מאוד תומך ברעיון של ריין, ואז בסוף כשאוסקר באמת עושה את החשבונות שלו, אז כולם מבינים שהכל הולך לתימיון, כאילו פשוט זה, ושמי קנה את זה? אוניברסיטת משהו, שזה בסוף בגלל שזה היה ראשי תיבות, בדיוק. ואז ברגע שראיתי שמייקל אומר לריין שהוא דוש ומעצבן מול כולם, הבנתי שיש פה, יש פה משהו מעניין. כאילו, יש פה נקודה יפה.
נסגר פה פרק בחיים שלו.
כן.
ולמרות שהוא פתאום ראה את פרצופו האמיתי של ריין, קודם כל זה שהוא ראה את פרצופו האמיתי, זה כבר צעד.
זה מטורף, כן.
והוא עשה צעד מאוד הבהי כלפיו כשהוא לא הצביע בעד מחירה, והוא נתן לו את ההזדמנות לטעות, נתן לריין את המקום להחליט את ההחלטות שלו ולטעות, וכן תמרן אותו קצת בזה שהוא הפעיל עליו את הלחץ הזה, שהגורל של כולם עליו וכל זה.
כמו, באמת, אני חושבת כמו, כאילו זה משהו שלדעתי גם אמא שלי או אבא שלי היו עושים. לא, אבא שלי היה פשוט אומר לי, לא, זה רעיון ממש ממש לא טוב, ונכנס כאילו לחרדה, אבל כאילו זה משהו שמחנך טוב, או הורה, או מבוגר, שמרגיש איתך מספיק בנוח היה עושה.
כן, ממש יפה. ויש פה עוד כמה כמובן פרקים שאני מדלגת עליהם, למרות שהם
כן חשובים, אבל אנחנו
מעניינים, כן, אבל אני מדברת רק על הפרקים שממש רואים בהם התפתחות של מייקל. כמובן שמגיע הפרק של קלאסי קריסמס, שהולי חוזרת, הולי, יש את הסיפור של האולטימטום, שבו אנחנו מחכים ביחד עם מייקל לגלות אם הולי מתחתנת או נפרדת מ-AJ, ואז אנחנו מגלים שזה לא זה ולא זה, ובסוף היא נפרדת ממנו.
אני ממש אהבתי שמייקל חשב בכל, והוא אמר, זה מוזר, כי היא לא הייתה עם טבעת על היד, אבל זה נראה שהם עדיין מדברים. כאילו ממש ממש אהבתי, זה היה כל כך חמוד, וזה היה כל כך מייקלי, וזה ממש ממש, אני חושבת שמייקל לא היה עושה דברים כאלה בעבר, כאילו ממש מנסה לחשוב עם עצמו, כאילו זה ממש ממש חמוד שהם
נכון.
עשו את זה.
נכון. יש לנו את הפרק של החיפוש, שבו הולי מצליחה למצוא את מייקל, על פי זה שהם כל כך דומים, ובסוף הפרק, במקום לעלות על גג האמפייר סטייט, או משהו רומנטי כזה ולהתנשק, הם עולים על גג של איזה בניין שבור ועלוב בסקרנטון ומתנשקים שם.
בגלל שהם חשבו שהם יראו את המשרד מלמעלה.
עוד פרק שבו אנחנו רואים יפה מאוד את ההתפתחות של מייקל בזכות הולי, הוא הפרק של Threat Level Midnight.
וואי, איזה פרק. יש לי עכשיו את הרקע שלה, ראיתי פוסטר שאיזה מעריץ ייצר,
כן.
ועכשיו זה הרקע שלי בוואטסאפ. ממש nice. ממש אהבתי את זה. זה היה מעולה. כן, Threat Level Midnight, איזה איקוני.
פרק ממש איקוני.
כן.
אני בהתחלה לא אהבתי אותו, ועכשיו אני ממש אוהבת אותו.
וואו, הוא איקוני ברמות, אני פשוט כל כך אוהבת שהם עשו מחבל לעצמם. כאילו שהם עשו את
אגב, זה היה רעיון של סטיב. בי-ג'יי נובק סיפר שהוא אמר למייקל, יש משהו שהיית רוצה לעשות לפני שאתה עוזב? ומייקל לקח כמה ימים לחשוב על זה, ואמר לו, Threat Level Midnight. כן. אז הוא רץ לחדר הכותבים ואמר, אני יודע משהו, אני יודע משהו.
זה כזה חמוד. אנחנו עושים את
Threat Level Midnight גדול.
יו, זה חמוד.
אבל ההתפתחות האמיתית שאנחנו רואים שם של מייקל, זה שהוא הצליח לקבל את זה, שהוא לא במאי גאון ויוצר גאון וכותב גאון, שהוא לא יצר פה איזו יצירה גאונית שתיזכר לדורות, אלא שזה פשוט פרויקט כיפי וחמוד, שהוא עשה עם החברים שלו וכולם נהנו ממנו, וזה לא הייעוד שלו.
נכון, הוא ממש, אבל גם הוא ממש אומר את זה בהתחלה, אני מאוד אהבתי את זה שזה כאילו לא, זה לא פשוט נזרק עלינו שהוא מתבגר, כאילו בהתחלה הוא כן התעכב עם הולי, מעבר לזה שזו תחושה שאני חושבת שכל מישהו שהוא בן זוג יכול להתחבר לתחושה הזאת של כאילו אני כל כך רוצה שהבן זוג שלי אוהב את מה שאני עושה,
נכון.
גם אם זה מביך ואם זה משהו שאני אוהב והבן זוג שלי לא אוהב את זה. אז כאילו זה מעלה חששות, זה מציף, אני מאוד הזדהיתי עם זה.
לגמרי. אני חושבת גם שמייקל חי את כל חייו בפנטזיה, על העתיד
כן.
שלו. וחלק מהפנטזיה שלו הייתה שהוא גאון, שזה פנטזיה ילדית שיש להרבה מאיתנו שאנחנו מיוחדים ממש.
נכון.
ואולי פה עזרה לו להתבגר, הוא הבין שהוא בן אדם נורמטיבי, זאת אומרת הוא לא גאון, לפחות לא בתחום היצירת סרטים, והוא בסדר עם זה, כי הולי מציעה לו את החיים האמיתיים.
כן. הוא גם מתייחס אליה בסוף, כאילו עם החיים האמיתיים.
נכון. זה היה מאוד חמוד שהוא אמר לה, you're a pain in my ass, משהו כזה, ואז הוא אמר לו, no you're not, I love you, I'm just really mad.
נכון.
כאילו אפילו כשהוא כועס, אנחנו רואים כמה השליטה עצמית יש לו, שזה מאוד שונה ממייקל שאנחנו מכירים.
נכון.
והפרק האחרון, או אולי לפני האחרון, שבו אנחנו לדעתי רואים התפתחות משמעותית בדמות של מייקל, הוא הפרק של טוד פאקר.
כן.
שבו מייקל סוף סוף רואה את פרצופו האמיתי של טוד פאקר, כשטוד אומר משהו על הולי.
וואו, זה רגע ממש יפה, ואני איחלתי מהרגע הראשון שרואים את טוד פאקר, אני לא זוכרת באיזו עונה זה היה, אולי בעונה 2, אבל מהרגע הראשון שראיתי אותו, לא סבלתי אותו, הוא בלתי נסבל, אני באמת לא סבלתי את הבן אדם, וכל כך אהבתי את זה שהראו שעובדי המשרד מאוד מודעים לזה, שהוא בן אדם מזעזע, כאילו...
כן, שדווייט וג'ים אפילו מתאחדים מאחורי השנאה אליו.
כן, את זה מאוד מאוד אהבתי, ובסופו של דבר מאוד איחלתי לזה שמייקל התייחס לזה, כי באיזשהו שלב אמרתי לעצמי, כאילו זה לא מגיע לו.
כן.
שהוא יחשוב שזה פסגת הקומדיה.
לגמרי.
זה לא מגיע לו.
וגם פסגת האנושות, הוא כל כך העריץ את עוד באופן אישי.
כן, נכון.
אז זה היה מאוד יפה הוא שם את החברות הזאת מאחוריו.
נכון. והדבר האחרון... בגראז' סייל, אין כל כך מה להגיד, חוץ מזה בעצם שהוא מציע ניסויים להולי.
נכון.
זה בכלל משהו שמייקל סקוט מציע ניסויים.
מה חשבת על הצעת ניסויים הזאת?
אני, קודם כל אני עד היום טועה עם זה הנראות של Serenity by Jen.
נכון.
מעבר לזה שאני לא יודעת, מצד אחד היא הייתה מאוד קיצ'י, שהייתי רוצה שהיא תהיה פשוטה וחלקה, מצד שני, כן אהבתי את מה שזה נהיה בסוף, מאוד אהבתי את ההתחלה, שכולם שואלים אותה, will you marry me?
בדיוק באתי להגיד שזה חלק שפשוט לא הבנתי, שאני אהבתי את כל הצעת הנישואים חוץ מאת החלק הזה.
באמת?
כן.
זה דווקא אהבתי. זה מאוד אחר, זה מאוד שנון, אין הצעות נישואים כאלה, זה כאילו בקטע של...
מה הרעיון אבל? אני לא הבנתי.
שהיא תגיד לכולם לא ולא היא תגיד כן. זה הרעיון הכללי. בפועל זה כאילו נורא נורא חמוד שכולם מציעים לניסויים, כי בסוף היא יודעת שמייקל הולך להציע לה.
כן, אוקיי, טוב, זה אני פחות אהבתי, מאוד אהבתי שבסופו של דבר הם ישבו על הרצפה ודיברו ביודה טאק.
כן,
כמו
כן.
כמו ביום שבו הם ניהלו את השיחה האמיתית הראשונה שלהם.
כן, אוי, זה היה מדהים.
אחלה.
ממש חמוד.
אחלה של דבר. ובסופו של דבר אני חושבת שעוד מקום שבו אנחנו רואים גדילה, זה שהוא ויתר... הוא ויתר על, על, על מסיבה שנועדה אך ורק לחגוג אותו.
וואי.
והעדיף לצאת יום לפני כדי לא לעשות דרמה. לא רק
מטורף.
בשביל לא לעשות דרמה, גם כנראה כי זה היה לו קשה מדי.
זה, האמת שעכשיו אני חושבת את זה פעם ראשונה, זה מאוד סטיב קרלי.
נכון. סטיב קרל אמר שזה דווקא היה מאוד קשה בשבילו, כי היה לו מאוד מאוד קשה לעזוב את, את המשרד. והוא אמר, הפרק הזה גרם לזה שהפרידות מהקאסט נמשכו על פני שבוע. שבוע שלם שיש לו רגע עם כל אחד מחברי הקאסט, שבו הוא נפרד, שבו הוא בוכה, במקום פשוט להגיד ביי ביי ולהוריד את זה כמו פלסטר.
אנחנו נדבר עכשיו קצת על העזיבה של מייקל, כי אין מה לעשות, מייקל הוא פשוט חלק גדול, הוא החלק הכי גדול. במשרד, אני חושבת.
נכון.
לא משנה, דרך אגב, אני עכשיו בעונות 8-9. בעונות 8-9, אז
כנן. מסכנולת, את כבר שבועיים
כן.
בעונות 8-9, מרוב שאני
לא מצליחה להמשיך,
שבועיים,
כן.
חודשיים.
לא מצליחה. וכאילו, למרות שהן עונות, הן באמת עונות בסדר. כאילו, הפרקים מצחיקים, הם עובדים טוב, אבל חסר את העומק הרגשי הזה של דמות שהיא עוברת תהליך והיא מאוד חמודה והיא מאוד קשה ואין מה לעשות, כולנו ידענו שמייקל יחסר. את רוצה להגיד את נסיבות האירוע?
כל מה שאני יודעת על נסיבות האירוע של סטיב שהן די לוטות בערפל, זה שהוא החליט לעזוב, לפחות לפי העדות שלו, פשוט כי נהיה לו נוח וטוב מדי. והוא בן אדם שכשנהיה לו טוב ונוח מדי הוא עוזב. הוא אמר שזאת הסיבה שהוא גם עזב את הדיילי שואו בזמנו,
נכון.
ביחד עם אשתו. ושהוא החליט לעזוב. והדבר המוזר הוא ש-NBC לא עשו שום צעד כדי לרדוף אחריו. כנראה שהיו שם איזה שהם חילופי צוות, והיו שם, בן סילברמן אני חושבת קוראים לבן אדם שהיה שם בין המפיקים, והוא היה הספוקסמן הכי גדול של המשרד. אני חושבת שזה הבן אדם שעזב, וכנראה שהאנשים שהחליפו אותו פשוט לא הרימו טלפון לסטיב בשביל לנסות לשכנע אותו להישאר. לא הייתה את השיחה הזאת שבה מנסים לשכנע אותו, ויכול להיות שבעולם מקביל מישהו הרים טלפון, מישהו נתן טיעון משכנע, וסטיב נשאר איתנו לעוד 10 עונות.
וואו, האמת שעל זה לא חשבתי. כן, זה באמת מוזר. אחת השמועות היא שנגמר לו החוזה, שלכולם נגמר החוזה באותו זמן.
אני חושבת שכל שנה נגמר החוזה.
והתחלפו המפיקים.
כן.
ואז הם לא ידעו כמה הדמות שלו חשובה, ובגלל זה אולי הם לא שכנעו אותו.
כנראה. היה שם משהו שנפל בין הכיסאות.
כן.
לא היה דם רע בעזיבה שלו. כל העזיבה שלו הייתה מאוד מאוד עצובה, כי כולם ממש אהבו אותו.
כן.
ממש אהבו אותו. בפודקאסט שלו, ריין בומגרנר תמיד שואל את האורחים בסוף הרעיון, מה לדעתכם היה אובדן יותר גדול לסדרה? מייקל סקוט או סטיב קרל? ואנשים לא יודעים לענות על זה. הוא היה שם לא רק...
זו שאלה קשה.
כן, בשבילי זה מייקל סקוט, אבל כנראה שלמי שעבד איתו,
לא,
הוא
אבל
היה
הוא...
מנטור ובן אדם,
כן,
שכולם
הוא...
העריצו.
תשמעי, אני מסתכלת על, על רעיונות שלו, על... אפילו לא על רעיונות שלו, כאילו על... על הגישה שלו כבן אדם, הוא פשוט, באמת, הוא פשוט בן אדם עם לב. אני רוצה גם לדבר על מה שהראיתי לך. שבוע שעבר אני מצאתי איכשהו, ממש ממש במקרה כזה, ראיתי פספוסים של איזו עונה, ואז פתאום כאילו בצד של היוטיוב, אז הוא הציע לי מין משהו שאנג'לה צילמה, במצלמה של 2010 כזה, והיא צילמה כאילו ראיון שלה עם סטיב קרל. ובסוף הרעיון, א', כל הרעיון הוא מדבר כאילו את רוצה לבוא ולחבק את הבן אדם, כאילו את רוצה שהוא יהיה היועצת שלך בבית ספר, כאילו באמת הוא פשוט
מקסים.
כן, הוא פשוט מקסים, כאילו אין מה, זה עם כל הקיצ'יות שבדבר, הוא פשוט באמת בן אדם ממש ממש טוב. ובסוף הסרטון הזה, שאני כמובן, 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 פרסם אותו בקבוצה ברגע שהפרק יצא, אז רואים אותו מנשק את אנג'לה הלכי. זה חמוד נורא.
את התרגשת.
אני ממש התרגשתי. גל לא כל כך התרגשה, אבל אני ממש התרגשתי. כי הוא ולא ולאנג'לה לא היו כאלה הרבה סצנות ביחד.
נכון.
זה רק מראה כמה היה לו חשוב שיהיה לו חברות עם כל החברים שאיתו בקאסט.
כשאני שומעת את הפודקאסט של אנג'לה וג'נה, כל פעם למי שלא מכיר, זה פודקאסט שבו הן מתארות ממש בפירוט כל סצנה וסצנה שהייתה בסדרה, והן מדברות על החוויה האישית שלהן, ממש מעניין וממש כדאי לשמוע. והן מתארות הרבה פעמים, כל פעם שהייתה להן סצנה של אחד על אחד עם סטיב, הן מדברות על איזה כיף, I had Steve all to myself, איך הייתי שמחה, איך התרגשתי לקראת כן. הסצנה הזאת, הן נורא התלהבו כל פעם שהייתה להם הזדמנות לעבוד איתו אחד על אחד. זה מראה כמה מקום הוא תפס בחיים של השחקנים האחרים שם, שראו בדמות אב ומנטור, ולא אחד מהקאסט, שפשוט יש לו תפקיד ראשי, אלא באמת הוא הוביל והנהיג, ונתן את הטון לאווירה שם, כן. והעזיבה שלו כנראה כאבה ביותר מדרך אחת.
בפרק שהם עושים לו את השיר, בפרק של הדנדיס בעונה 7, דרך אגב, מי שלא יודע, אני לא יודעת אם יש אנשים שלא יודעים את זה, כי זה כבר עובדה ידועה, אבל השיר בסוף של 9 מיליון דקות, זה היה הפתעה לסטיב קרל, הוא לא ידע שזה הולך לקרות, אז יפה, הם עשו את זה בטייק אחד, הוא ממש ממש התרגש, הדמעות שלו שם אמיתיות, ואם לא שמתם לב, דווייט לא היה שם, וריין ווילסון סיפר שזה באמת בגלל שהוא לא היה מסוגל נפשית.
באמת? חשבתי כן. שזה בגלל שעלילתית, הוא היה והסיפור הזה עם אנג'לה או משהו.
לא, לא, לא. ריין ווילסון מספר שהוא נפשית לא יכל להתמודד עם זה.
וואו.
כן. אז כאילו, באמת הוא יצר קשרים מאוד מאוד משמעותיים עם כל מי שהיה בקאסט והשתתף בסדרה, זה מאוד חמוד. וזה חשוב גם, כאילו בסופו של דבר גם כשאתה עושה אומנות, ובגלל זה אני כל כך מעריכה את הסדרה הזאת, שכשאתה עושה אומנות, כשאתה עושה משהו יצירתי, שאתה מתעסק בנפש של אנשים, או שנוגע בנפש של אנשים, אז זה צריך לבוא מאנשים טובים ומאווירה טובה. נכון. אני ממש ממש מאמינה בזה. זאת הסיבה, דרך אגב, שאני גם פחות אוהבת בתי ספר למשחק, כי הרבה פעמים במאים מאוד מאוד מתעקשים לגעת בנקודות רגישות של אנשים, כן. וכאילו ליצור איזושהי אווירה לא נעימה בשביל לגרום לאנשים להיות שחקנים טובים. מה שגרום לאנשים להיות שחקנים טובים, או אנשים טובים, או יוצרים, או אמנים טובים, זה באמת אנשים עם לב, אנשים שמשתפים, אנשים שיש ביניהם אווירה טובה, קשר בריא, ושרוצים להעביר איזשהו משהו. אני ממש חושבת שסטיב קרל ממש נתן את הטון בקטע הזה.
יפה, אמרת שירה, כל הכבוד.
תודה רבה.
שנדבר בקצרה על הילדות של מייקל?
כן, ספרי לי, מה ה-background story של הדבר היפהפה הזה?
בעצם אנחנו לא יודעים הרבה על הרקע של מייקל. אנחנו יכולים ללקט מפה ומשם פיסות מידע. אף פעם לא ראינו לא את ההורים שלו, לא את האחות שלו, גם לא את ג'ף.
נכון.
אבל אנחנו יודעים עליו כמה דברים. אנחנו יודעים שההורים שלו התגרשו. אני חושבת שהייתה סצנה שבה הוא אמר שאבא שלו עזב. יש מצב שזו הייתה סצנה מחוקה.
יכול להיות.
אבל ההורים שלו נפרדו. אנחנו לא יודעים באיזה גיל, ואנחנו לא יודעים אם וכמה הוא בקשר עם אבא שלו.
מרמזים את זה כמה פעמים שהוא גדל בלי דמות אב ביולוגי, או בלי דמות אב בריא.
כן, וזה מסביר הרבה על הקונפליקט שלו עם הגבריות שלו, ועם סמכות.
כן.
כמו שדיברנו בפרק של הגבריות. יש לו אבא חורג בשם ג'ף, שהתחתן עם אמא שלו, כשמלקל היה בן... כמה הבנת שהוא מהסרטון?
אני לא זוכרת. אני באמת לא יודעת.
משהו בין 7-10 כזה? אני לא טובה בגילאים של ילדים.
כן.
החתונה הייתה אירוע מאוד קשה בשבילו. ורואים במהלך הפרקים שהיחסים עם ג'ף מורכבים. הוא לא אוהב אותו, אבל הוא... ג'ף ממש השפיע עליו. למשל, כן. למשל בפרק הזה של הטיפול עם טובי, מייקל מספר שג'ף מאוד העריך מישהו שהיה מנהל, שזה מרמז לנו למה הוא כל כך רוצה להיות מנהל.
בדיוק. בדיוק. כן. צודקת. כאילו בשביל מה זה היה.
יפה, את תורמת הרבה.
כן.
אנחנו יודעים על מייקל שהוא נשאר בכיתה א', מזה שהוא אמר פעם, כל הזמן אומרים לי שאני לא יכול לעשות דברים. אתה לא יכול להיות בקבוצה, אתה לא יכול לעלות לכיתה ב'.
יואו.
מה עוד אנחנו יודעים עליו?
אנחנו יודעים על מייקל שהוא מספר לטובי בקאונסלינג, בפרק של הקאונסלינג, היה לו כלב שברח. מייקל פחד, הוא פחד ללכת לפארק לראות אותו עם ילד אחר.
נכון.
שזה מסביר הרבה.
וואי, כל כך כואב על הילדות של מייקל.
וואי, כואב על הילדות שלו, כואב על הבן אדם, אבל תראי איזה בן אדם הוא הפך להיות בסוף.
אה. הוא הופך להיות דמות מדהימה, אבל בן אדם עדיין
ה-world's best boss,
הבן אדם שדורש עבודה.
כן.
ה-fixer-upper.
אבל בדיוק זה הקטע, הוא בסוף הגיע למקום ממש שלם וטוב, הוא הקים משפחה, ואני חושבת שהוא הגיע לאיזשהו שלמות.
אבל זה שהוא הגיע למקום שלם לא אומר שהוא בן אדם מקסים ומדהים שהיית רוצה שהוא יהיה, בוא נגיד, מחנך בישראל, מה שנקרא. עדיין, יש לו עוד על מה לעבוד.
כן.
אנחנו למדנו גם שיש לו אחות למחצה, לא אחות חורגת, אחות
למחצה.
וואו. ממש אחותו, והם לא היו בקשר 15 שנים, עד שהוא הכניס את האחיין שלו לוק למשרד. אני מניחה שאחר כך הם שוב
חזרו.
בקשר 15 שנים.
וואי, למה את חושבת שזה קרה? ממש מעניין אותי לדעת.
אני חושבת שהוא כנראה עשה משהו ממש לא רגיש. עם האחיינים שלו, או... הוא היה בן אדם מאוד קשה לפני 15 שנה, מייקל.
נכון, יכול להיות. כן, אני פשוט לא הצלחתי להבין, כי אמרתי כאילו, מה, כבר אם את אחותו, אז את מכירה אותו, את יודעת שהוא יעשה כאילו משהו מביך, אבל יכול להיות שבמילה מההתחלה לא היה להם קשר כזה טוב, נכון. זה הגיוני. כן. כאילו, אני רואה אצל משפחות אחרות גם, אצל המשפחה שלי, שכאילו, לאחים יש קשר מורכב, בדרך כלל, או שזה מההתחלה, או שכאילו ממש נעלבים כשמישהו אומר משהו על השני, או על המשפחה של השני, אז כאילו, יכול להיות שזה היה פשוט משהו ממש לא רגיש.
כן, אני גם מדמיינת, היא אחותו הקטנה, אבל היא בטח הייתה אהובה יותר, היא באה מניסויים שהם כנראה היו מאושרים יותר.
כן.
מייקל לא הסתדר עם ג'ף, והיא כן, הוא היה אבא שלה.
כן.
בטח הייתה שם הרבה קנאה, ואנחנו יודעים שמייקל לא מתמודד טוב עם קנאה.
בכלל.
בכלל. בטח הוא... לא מייקל של לפני 15 שנה.
פחד שהכלב שלו יהיה עם ילד אחר.
לגמרי, מסכים.
כן.
עם אמא שלו לעומת זאת, כנראה שמייקל כן בקשר טוב. למרות שאף פעם לא ראינו אותה, אנחנו רואים כל הזמן שהוא מדבר איתה בטלפון כשקורים דברים.
ב-The Injury רואים את זה.
ב-The Injury.
שהוא אומר לאמא שלו, לא, אמא, היא לא מסכימה למרוח לי חמאה על הרגליים, משהו כזה.
אף אחד לא מטפל
בי. אף אחד לא מטפל בי, כן.
כן. היא שלחה לו גם מתנת יום הולדת למשרד, הוא גילה שהיא מדברת עליו עם פאם.
כן. שזה מצחיק, כי זה כמו שתי האמאות שלו.
רשמתי על זה.
כן.
מה עוד אנחנו יודעים?
מייקל סיפר לנו על שני ימי הולדת קשים שהיו לו בילדות. הייתה איזושהי יום הולדת שהוא סיפר, אני לא זוכרת בדיוק באיזה פרק, אבל אני זוכרת שהוא אמר שהביאו פוני ליום הולדת שלו, והוא היה אלרגי לסוס, אז הוא נשאר בבית כל היום.
נכון.
הוא לא יכול לצאת כמו היה חולה, כמו היה אלרגי.
נכון, וביום הולדת אחר הוא היה אמור לצאת לדייט עם מישהי מהכיתה, אבל היא יצאה עם ילד אחר בשם מייקל.
עוד משהו שזה מאוד מתחבר לי, שמייקל מראה בגאווה שהוא היה כוכב ילדים בתוכנית שקוראים לה פנדל בנדל. בתוכנית אנחנו רואים שהוא סיפר שהחלום שלו זה להביא 100 ילדים כדי שיהיו לו 100 חברים, ואף אחד לא יוכל להגיד לא ללהיות חבר שלו.
מייקל.
מייקל.
זה מצחיק שהבובה נשארה ללא קול.
כן, נכון. וואו, זה היה, לא, אבל זה היה לי קצת פאק באמינות.
כן, כן, נכון, זה לא היה, במיוחד שהמצלמה התמקדה עליה.
כן, וכאילו אם אתם עושים תוכנית ילדים, אז תהיו רגישים, לא הבנתי.
כן.
כאילו.
הוא סיפר גם שהוא היה חבר טוב של הגברת שהגישה את ארוחת הצהריים בבית הספר, ובחתונה של ג'ים ופם הוא סיפר שבמשך שנים החברה הכי טובה שלו הייתה סבתא שלו. האם זאת האחת שלא הסכימה להשקיע במייקל סקוט פייפר קמפני? האם זאת אחת ששולחת לו כסף כל שנה ליום ההולדת? כנראה.
כנראה.
כי הוא בטח לא בקשר עם סבתא שלו מצד אבא שלו.
בדיוק.
אנחנו לא יודעים.
כן, כן, כן.
אבל אז גם סבתא שלו נטשה אותו כשהיא פגשה את חברתה הטובה, הריאט.
למייקל היה אח שגר איתו בחילופי סטודנטים, ואז הוא גנב לו את כל הג'ינסים שלו, ופשוט נעלם. הוא ממש חשב שהם היו חברים טובים.
זה היה ממש עצוב, ופיסת המידע האחרונה שהצלחנו לדוג על הילדות של מייקל סקוט היא שהוא אף פעם לא נבחר לשום קבוצת ספורט מלבד פופבול.
שזה כאילו, את חושבת שהחברים שלו בכיתה כאילו הסתלבטו עליו כזה?
כן, לגמרי. עשו לו פרנק. הוא אומר עוד שאתה מגלה שהקבוצה לא קיימת או שהספורט לא קיים, פופבול, I should know.
כן.
בקיצור, הייתה לו ילדות ממש קטנה. ממש קשה ולא פשוטה, שבה כל מה שהוא רצה זה חברים ומשפחה.
כאילו זה מתקשר לי נורא לזה שאני מצטערת, אני לא יכולה שלא לדבר על זה, אוקיי? זה נורא מתקשר לי ללימודים. כן, אמרתי את זה עוד פעם. אני לומדת נוער בסיכון, וכאילו, את יודעת, כל הזמן מדברים איתנו על כאילו, את יודעת, ילדים שזורקים אותם מהבית, ילדים שהם למשפחות שאין להם כסף, מרמצים להם וזה. ויש סוג של ילדים, שזה ממש הסוג של מייקל, שהילדות שלו היא פשוט מאוד מאוד בודדה. Mm-hmm. כאילו זה לא שאין כסף בבית, או זה לא שכאילו מרביצים או משהו כזה. זה פשוט כאילו ילדות בודדה ושקטה, וחסרת איזושהי שמחה. זה סוג אחר של נוער בסיכון או של ילדים בסיכון, הם פשוט גדלים מאוד מאוד לבד.
וואו, אוי, כן. זה נורא והיום.
כן, גדלים בלי חברים, בלי טיפול, ההורים שלהם לא ממש אוהבים אותם. כן, זה ממש דברים שקורים.
כן, זה ממש מייקל. ולכן אנחנו מבינים מה גורם לו לראות בחברי המשרד את המשפחה שלו.
כן.
הוא יעשה הכל כדי שתהיה לו משפחה.
כן, הוא
ממש... משפחה שלא יכולה לעזוב אותו, וחברים שלא יכולים לעזוב אותו.
כן, הוא ממש מחפש תחלופה למשפחה, הוא מחפש בית.
כן, רואים חושבת. גם שחלק מהבורות שלו כנראה הייתה כי הוא לא חונך כמו שצריך.
כן.
אני מדמיינת את ג'ף כבן אדם קשה כזה, נוקשה ומישהו שאומר, לא, לא, המנהל עשה טוב שהוא הוציא אותו, כי הוא היה צריך להיות ככה.
כן, כן.
איזושהי בן אדם עם, בן אדם שלא מתקשר טוב. ואני מדמיינת את אמא שלו שהייתה חברה טובה שלו, והתרחקה ממנו עם השנים, ואני מדמיינת אותה אולי אישה שהיא חברה טובה, אבל לא... מחנכת טובה, לא,
כן.
לא אימא נוכחת כל
לא
כך.
לא שמה לב אולי לבעיות של הילד שלה.
כן, וזה מסביר כל כך הרבה על למה הוא לא יודע הרבה על העולם, וכמו שאני אוהבת להגיד, רואים שהוא למד על העולם מטלוויזיה.
נכון. הוא הרבה פעמים חוקר את העולם. רואים את זה הרבה. נגיד שהוא אמר, אתה לא אומר למישהו שהוא הומו, אם הוא כבר הומו, כאילו.
כן, אתה לא. הוא כזה מסביר לך דברים.
הוא כזה לומד על כללים חברתיים מאוד מסוימים, כן. שהוא ידע עליהם בעבר.
כן, ורואים שיש לו כוונות מאוד מאוד טובות.
כן.
זאת אומרת, בכוונות שלו הוא מאמין שכל בני האדם שווים והם אותו דבר. בפועל הוא גזען.
כן.
אבל הוא...
כן, אבל זה גזענות שהיא כאילו... זה גזענות. חד משמעית, אבל זה גזענות שהיא לא לשם הגזענות, כאילו זה לא בקטע של אתה מסריח כי אתה שחור, כאילו הוא, כאילו אפליה מתקנת, פשוט.
לא יודעת אם אפליה מתקנת, יש רגעים שבהם זה כאילו אפליה מתקנת, כשהוא אומר I'm color blind וכל זה כאילו...
אה כן, נכון, 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 זה לא סבבה, הם גם מראים הרבה פעמים שהגזענות שלו, הרגעים שבהם הוא מתנהג לא נחמד לנשים, הם מראים את זה הרבה פעמים בסדרה שזה לא סבבה וזה לא דברים שמקובל לעשות, אבל הם גם מראים שזה לא כי מייקל באמת עושה את זה בקטרה.
כן, פשוט מבורות.
כן, פשוט מבורות, מאיזשהו חוסר ידע, חוסר היפגשות עם אנשים שונים.
נכון, לגמרי. אני חושבת שזאת חלק מהסיבה שאנחנו מסוגלים לאהוב אותו, למרות כל התכונות הרעות שלו שעל בן אדם אחר, הם היו פוסלות אותו.
כן.
הוא חולק הרבה עם טוד פאקר, למשל. הוא חולק איתו את ההומור ואת הביגטיזם. ואת הדעות כן. הקדומות, ובכל זאת, מייקל בא ממקום כל כך תמים וילדי, שרוצה לעשות טוב, ורוצה שכולם יהיו שמחים, ואוהב את כולם. ראינו את זה למשל כשסטנלי זמם לעזוב, מייקל לקח את זה כל כך כל כך קשה, לא פחות מישהו היה לוקח את זה עם ג'ים היה רוצה לעזוב.
כן.
אז למרות שהוא...
וואו, נכון.
כן, אז למרות
לא
שהוא...
לא חשבתי על זה, כן.
הוא רואה מעמדות... ומחלק את העולם לפי מעמדות, הוא מאוד אוהב את כולם, ובאיזשהו מקום הוא כן רואה את כולם שווים, וכולם היו בניי כזה.
לגמרי. אנחנו רואים את הדברים האלה בהרבה רגעים מרגשים, את הטוב של מייקל, ושהוא רק רוצה לעשות טוב בעולם.
יופי של סגווי, שירה.
איזה סגווי, ראית ראיתי, איזה סמוד זה היה.
היה ממש חלק.
נורא גאה בעצמי.
באמת, מה שאנחנו נעשה עכשיו זה צ'יק צ'ק נעבור על דירוג 10 הרגעים המרגשים ביותר של מייקל סקוט. מספר 10, מהו שירה?
מספר 10 זה כשגולם התגייסו לטובתו בדנדיז.
נכון, כבר דיברנו על הקטע הזה שהיה מאוד מאוד מרגש וחמוד.
כן, נגיד בקצרה שמה שקורה בסצנה הזאת זה שבעצם פם משתכרת ושמחה והיא גוררת את כולם להמשיך בדנדיז. ואנחנו רואים שמייקל מאוד התרגש מזה, לקח את זה ממש קשה. כאילו, נכון. לא לקח את זה קשה, כאילו לקח את זה...
זה ממש טוב, כן. ממש השפיע עליו.
כן, כן.
נכון. מספר 9. זה הרגע שבו מייקל אומר לג'ים בבוז קרוז, אף פעם לא לוותר. You never ever ever give up.
זה רגע קיצ'י בטירוף. וזה הכי כאילו רגע מרגש של סרטים וסדרות, אבל מאוד מאוד אהבתי שהם עשו את זה שמייקל אומר את זה.
זה רגע של חיבור אמיתי בין מייקל כן. לג'ים. מייקל מדבר הרבה בקלישאות, אבל ברגע הזה ג'ים היה כנראה עם לב מאוד פתוח, והקלישאה ממש נכנסה ומשהו עבר ביניהם.
כן, נכון. אני כאילו ראיתי שהיה חשיבה מאחורי זה, ולא רק בקטע הירואי, כאילו כן. של איזושהי דמות שתגיד, אל תוותר אף פעם, כאילו כן. ממש בקטע של היה ביניהם איזשהו רגע שהם היו צריכים לדבר על משהו.
נכון.
אז 8, מקום 8. כשהוא הבין שהוא דמות אב בשביל ארין.
דיברנו על זה כבר קצת מקודם, איזה מתוק.
וואו, אחד הרגעים האהובים עליי, סצנה שבעצם מייקל שואל את ארין, למה בכלל אכפת לך? כאילו שאני אוהב את גייב, כי הוא שנא אותו, כאילו כל הפרק זרק לו את הפצק של הפיצה על המעברר. אחד הפספוסים האהובים עליי דרך אגב, שהוא זורק את זה ואז זה פוגע בבום.
נכון.
ואז הוא אומר לארין, מה אכפת לך, אני לא אבא שלך או משהו. אז יש איזו שתיקה מאוד יפה, נכון. טובים בשתיקות. ואז הוא אומר לה, לכי לחדר שלך. והיא אומרת לו, אני לא רוצה ללכת לחדר שלי. תעזור אותי, כן. כן, אני ארים את הקול שלי, I'll raise it to the roof, I hate your roof, כאילו.
ממש, זה היה ממש חמוד.
חמוד ברמות, שמייקל שם לב לזה, מראה שיש לו באמת אינטליגנציה רגשית ממש חזקה.
בעונה שבע.
בעונה שבע, גם בשאר העונות, לפעמים.
פחות, זה הולך ומתחזק במעלה.
בסדר, גל, תגידי את מספר שבע. תגידי.
מספר שבע זו הצעת הנישואין של מייקל הולי.
אני אהבתי אותה בגלל שהיא פשוט הייתה הצעת נישואין.
זהו, זו הצעת נישואין, זה מרגש.
של מייקל.
זה הולסם, אנחנו רצינו שהם יתחתנו. אני לא חושבת שיש בעולם בן אדם שהוא נגד הזוגיות הזאת.
כן, אבל מייקל, כאילו רואים בקטע הזה שכאילו הוא הרוויח את זה.
הוא הרוויח את זה.
כן. מספר 6 של הרגעים הכי מרגשים זה כשמייקל הופיע בחתונה של דווייט.
I can't believe you came.
That's what she said.
זה הרגע ממש יפה. אגב, אנשים הצופים בזמנו לא ידעו שמייקל עומד להופיע. אפילו הם הסתירו את זה מ-NBC עד הרגע האחרון.
כן, גם השחקנים לא ידעו.
השחקנים לא ידעו?
אני ראיתי את הטייבל ריד האחרון. יש את כולו ביוטיוב דרך אגב.
נכון.
ובעצם כשהם אומרים את השורה הזאת, אז הם אומרים אותה בתור קריד. הם לא אומרים.
נכון.
אבל בעצם, כן, בעצם כשאת אומרת את זה עכשיו, אז יכול להיות שהם גילו לשחקנים, אבל אמרו לשחקנים לא לגלות לאף אחד.
כן, יכול להיות. בכל מקרה זה היה סוד כמוס, וכשהוא הופיע זה היה מאוד מאוד מרגש. מספר 5 זה הקטע שמייקל עמד על הפודיום, לאחר שהוא קנה את הדירה שלו באופיס אולימפיקס. סטיב בחר לקחת את זה למקום של התרגשות אמיתית, והבמאי ממש אהב את זה. העיניים שלו התמלאו בדמעות, הוא מאוד התרגש, כולם היו שם בשבילו ותמכו בו. הוא עשה את זה כל כך יפה, והרגע שהיה יכול להיות כל כך סתמי, הפך להיות בעיניי רגע אייקוני.
נכון, הוא גם מדבר על זה שכאילו הוא הבין את זה, סטיב הבין את זה שבשביל מייקל זה, זה רגע גדול. מאוד יפה לראות את התגובה שלו לזה.
נכון.
אז מספר 4, זה כשמייקל נפרד מג'ים.
בפרק האחרון,
כן.
כמה בכי, כמובן, כמובן, שכל הדמעות שלהם היו אמיתיות. כמובן שהם לא יכלו להשתמש בטייק הראשון, כי הם בחו יותר מדי. זה היה קטע מאוד מרגש, במיוחד כשאנחנו יודעים כמה כולם היו עצובים שסטיב עזב.
נכון.
מספר 3, זה קטע שמייקל בכלל לא באמת היה שם. אבל כללנו אותו בכל זאת, כי מספר 3 זה מכתב ההמלצה שמייקל כתב לדווייט.
האמת שעכשיו אני בדיוק נזכרת ברגע שדווייט ממש מקריא את המכתב. אני לא זוכרת בדיוק מה זה היה, אבל אני זוכרת שכל פעם שאני צופה בזה, יואו, זה כל כך טוב, זה כל כך משהו שמייקל יכתוב, וזה כל כך משהו מרגש שמייקל יכתוב, וזה כל כך יפה, כי מייקל באמת כותב שם, אני לא זוכרת בדיוק מה זה היה, אבל הוא באמת כתב שם, הוא כתב שם משהו כמו, אני אוהב ממש משהו ומשהו, וזה הכי הכי חשוב בעולם, וגם דווייט הוא בן אדם כזה.
כן, זה היה מאוד ברור, שירה, תודה שפירטת. עכשיו כולנו נזכרים.
בבקשה, שמחתי.
כן, זה היה קטע ממש מרגש, וזו הייתה סגירה מאוד יפה למערכת היחסים של מייקל ודווייט.
כן, אני מאוד מאוד אהבתי את זה ש... כן, יש איזושהי מודעות, גם מבחינת הכותבים וגם מבחינת השחקנים, שדווייט ומייקל כן היו איזשהו צוות. אז הגענו לשני הגדולים. מי זה יהיה? אז מספר 2, בחרנו שמייקל נפרד מפם.
בפרק האחרון.
בפרק האחרון, שוב. בפרק האחרון. אני ממש ראיתי את זה לא מזמן, לצערי הרב. ואני זוכרת שבפרק האחרון שמייקל עוזב, לא צפיתי בו הרבה, כי מאוד מאוד קשה לצפות בו, מאוד קל לי להכחיש. אז לא זכרתי שפם בסוף מצליחה להגיע, ולהגיד לו שלום, אני לא זכרתי את זה, והייתי בטוחה שפשוט פם לא תגיד למייקל שלום, ואמרתי כאילו, מה, למה שהם יעשו את זה, או כאילו, מה, יכול להיות שג'נה פישר הייתה בצילומים של משהו אחר, והיא לא יכולה לבוא, משהו כזה, ואז... כשהיא באה, אז ממש אמרתי כאילו, אוקיי, טוב בעיני השם. טוב עשיתם, וזה היה מאוד מאוד יפה. מאוד אהבתי את זה שהם עשו את זה אחרי שמייקל הוריד את המיקרופון.
נכון.
זה בכלל משהו מאוד מאוד יפה שמייקל הוריד את המיקרופון. נכון. זה מדהים. שהם מודעים לזה והם נזכרים את זה כל פעם בשביל האמינות, מאוד אהבתי. מאוד אהבתי שרואים את זה בלי מילים.
ממש, זו הייתה פרידה מאוד מנוגדת לפרידה מג'ים, שהייתה מאוד ישירה. הם יודעים שהם נפרדים ושניהם בוכים ואומרים שלום, אמנם במרומז, אבל הם נפרדים שם מאוד באופן ברור, והפרידה עם פם הייתה בלי קול, אנחנו לא יודעים מה נאמר שם, כמובן שמה שנאמר שם אלה מילות פרידה אמיתיות בין ג'נה לסטיב, כבר הבנו איך הם עובדים שם.
כן, כן. היה שם חיבוק ממש גדול ובעיקר אמיתי.
נכון.
ראיתי את זה.
נכון, זה היה קטע מקסים ונוגע ללב. ובמקום הראשון!
אופה.
כמו שבטח ניחשתם, המקום הראשון הוא הביקור של מייקל בתערוכה של פם.
חד משמעית.
זה היה קטע כל כך מרגש, אנחנו היינו בעיצומה של עונה 3, שבה פם הייתה הכי בודדה שהיא הייתה אי פעם. לא היה לה את ג'ים, לא היה לה את רוי. אף אחד מהמשרד לא בא לתערוכה שלה חוץ מאוסקר שבא ורק ביקר אותה. היה משהו מאוד מאוד חשוף ומאוד מאוד עצוב בעמידה של פם שם לבד ליד הציורים שלה מאחורי השולחן. וכשהיא כבר נכנעה והבינה שאף אחד לא בא והתחילה להוריד את הציורים מהקיר, מייקל הגיע לומר שלום ואמר לה שהוא גאה בה. והוא עשה את זה בצורה כל כך ברורה ומובנת מאליה, כאילו כן. ברור שבאתי.
כן, כאילו ברור שאני אבוא. כן,
כי כאילו... החיים של העובדים שלו מאוד מאוד חשובים לו. עם כל כן. הביקורת שיש על מייקל במיוחד בעונה 2, העובדים שלו תמיד היו מאוד מאוד חשובים לו.
כן, אני ממש באתי להגיד במלוא הקיצ'יות של כאילו אבא שלה. כאילו ברור שבאתי, מה יש לך?
כאילו... אפילו מייקל שכל כך אוהב לקחת קרדיט על דברים, אפילו לא הבין שיש לו פה מקום לקחת קרדיט, כי הוא היחיד שבא נכון. הוא יכול להתגאות. הוא אפילו לא התגאה בזה מרוב שזה היה לו מובן מאליו שהוא מגיע.
נכון, זאת נקודה ממש יפה. לי מאוד מאוד מרגש ותמיד כיף לצפות ברגע הזה, פשוט כי זה נורא נורא קל להזדהות עם זה. וזו תחושה, אני חושבת שכולנו חווינו, במיוחד כשכאילו גם בתור מישהי שעשתה כאילו, את יודעת, דברים טיפשים, מופעים, וכאילו הרבה דברים כאלה, ושיחקתי בהפקות כאלו ואחרות. כשמישהו שאתה רוצה לבוא, והוא לא בא, זה ממש ממש קשה. מבחינה נפשית, מבחינה של אולי לא אכפת לו שאני אצליח, אולי הוא יודע מראש שהוא לא יאהב את זה, ולכן הוא לא בא, אולי זה אני, לא, כאילו, אולי אני לא חשובה לו.
ובכלל להופיע, ושאין אף אחד משלך בקהל, כן. אמנם זאת לא, זה לא תיאטרון אלא תערוכה, אבל להזמין את כל האנשים בחיים שלך, ואף אחד לא מגיע, אני טעיתי, כן היה לה את רוי בשלב הזה, היא הייתה חברה של רוי, אבל כן. רוי בא, כן כן, עכשיו אני נזכרת שרוי בא, היא בדיוק חזרה אליו, והוא אמר לה, נכון שכל הכבוד לי, שבאתי, נכון אני חבר טוב, הוא נכון. בא כדי, ואמר לה, your art is the best art of all the art, הוא בא כדי לסמן וי, כדי להראות שהוא חבר תומך, הוא לא באמת מבין מה זה בשבילה.
כן.
הוא הלך מוקדם, והוא ואוסקר היחידים שבאו, כשאתה מזמין את כל האנשים בחיים שלך, ואתה עומד שם לבד, והחברים שלך, המשפחה שלהם הגיעה, והחברים שלהם מגיעים, ויש שם איזשהו תררם, ואפשר גם לתהות למה המשפחה שלה לא הגיעה, והאם אלה שום חבר אחר, חוץ מג'ים.
כן.
אבל הבדידות הזאת, בלהופיע מול אף אחד שאתה מכיר,
כן.
היא מאוד כואבת.
וזה משהו גם מאוד מאוד חשוף, זאת אומרת, אני חושבת שהיא הרבה זמן החזיקה את האומנות שלה לעצמה. עכשיו היא סוף סוף מראה את זה לאנשים אחרים, וכאילו, נכון. ברור לי שיש את החששות כאילו של איך יגיבו ומה יגידו, וזה כאילו, ממילא התחושה הזאת, אז כאילו, זה שאף אחד לא בא, זה הכי מרגיש זר ובודד, ואני ממש ממש אהבתי את זה, וכל כך ראיתי את זה שברגע שמייקל הגיע, אז... היא הרגישה, לא יודעת אם פחות לבד, כי בכל זאת מייקל הוא פחות חשוב לה מאשר ג'ים אולי.
נכון.
אבל היא הרגישה שלמישהו אכפת, היא הרגישה שמישהו רואה אותה, וזה היה לה מאוד מאוד חשוב, וזה היה למייקל מאוד חשוב. זה היה ממש חמוד ויפה.
ממש. שנעבור לחידות?
שנעבור לחידות.
אוקיי, לחידה. היום אני אחוד חידה, בשיעור הבא את אחוד חידה.
בסדר, בשיעור הבא אני אביא את הדברים.
מה היה שם המשפחה של פיליס לפני הנישואין?
לפין.
טוב! כיף!
היי, איזה מהר זה היה, איזה אינטואיטיבי.
מהר ומדויק, כל הכבוד.
היידה.
אם ידעתם את התשובה האחידה, תתפחו לעצמכם על השכם, אתם מעריקים אמיתיים של המשרד.
כן.
ובנימה זו...
נאמר שלום.
נאמר שלום!
היי!
ביי!